בסוף פרשת משפטים כתוב כך: ויעל משה אל ההר, ויחס הענן את ההר, וישכון כבוד אדוני על הר סיני, ויחסהו הענן ששת ימים, ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן. ומראה כבוד אדוני כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. ויבוא משה בתוך הענן, ויעל אל ההר. ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. ארבעה פסוקים האלו, מסביר רש"י, שהם מדברים אחרי מתן תורה. קראנו בפרשת יתרו על מתן תורה. אחרי מתן תורה שלעיני כל ישראל, משה, השם יתברך דיבר עם משה רבנו ונתן את עשרת הדיברות, והגילוי שכינה גדול מאוד, כמו שדיברנו על זה בשיעור הקודם. אחרי זה משה זכה לדרגה עצומה, לעלות אל השם יתברך 40 יום ו-40 לילה. כאן כתוב הדבר הזה מאוד בקצרה, אבל בפרשת כי תשא יותר מבואר הדבר בחומש דברים בפרשת עקב. 40 יום ו-40 לילה בלי אכילה ובלי שתייה. איך אדם יכול לחיות 40 יום ו-40 לילה רצופים בלי אוכל ושתייה? זה נגד כל כללי הבריאות, נגד כל כללי הגוף. אז כמובן אין שאלה, אצל משה רבנו כל כך הרבה ניסים, אבל עם כל זה מסביר חובת הלבבות שהצורה של הנס פה הייתה שהוא ניזון מהרוחניות. לא שארבעים יום וארבעים לילה בלי מזון, בלי מזון גשמי. יש מזון רוחני שזה האור האלוקי, שהוא מחיה, יכול לחיות את האדם גם 40 יום ו-40 לילה, ואפילו יותר מזה, בלי אוכל ובלי שתייה. ואחרי זה משה רבנו, כמו שכתוב בפרשת כי תשא, ירד עם לוחות הברית, ואז הוא ראה לצערנו מה שקרה, חטא העגל, והוא שבר את הלוחות. ואז היה שוב 40 יום ו-40 לילה, ומסבירה שבכמה מקומות, על פי הפסוקים בחומש דברים, שהוא עלה 40 יום ו-40 לילה להתפלל על עם ישראל, ואחרי זה ירד, ואחרי זה שוב עלה 40 יום ו-40 לילה, ואז הוריד את הלוחות השניות. זאת אומרת שבסך הכל זה היה 120 ימים ולילות רצופים, בהפסיקים בין 40 ל-40, אבל כל 40 בפני עצמם רצופים, בלי אכילה ובלי שתייה, עם הפסקות קצרות בין 40 ל-40. זה מכפיל את הנס פי כמה וכמה. הבאנו פעמים רבות מדברי הגר"א מווילנה בפירושו לספרא דצניעותא, שזה חלק מהזוהר בפרשת תרומה, אומר הגר"א שם בדף למדי טור א', דף למדלת טור א', שכל מה שכתוב בתורה על משה רבנו זה חוזר על עצמו בכל דור ודור ובכל יהודי ויהודי, כי בכל יהודי יש ניצוץ של משה רבנו, אבל זה לא חוזר בצורה החיצונית אותו דבר. לא כל אחד עומד על יד המסוף והיה נבקע לשניים, אבל בתוכן הפנימי של העניין זה חוזר אצל כל אדם. אבל כמובן, מה הכוונה חוזר? מביאים לו את זה על מגע של זהב. השאלה אם האדם לוקח את זה, או חס וחלילה בועט בזה. לכל אדם נוטים מהשמיים הזדמנויות מפעם לפעם של עלייה רוחנית גדולה מאוד, כמובן. לא שהוא יוכל 40 יום ו-40 לילה בלי לאכול בלי לשתות. זה, משה רבנו עשה את זה, אליהו הנביא עשה את זה, כמו שכתוב בספר מלכים. במדרש כתוב שגם שלמה המלך עשה את זה. שלמה עשה את זה פעם אחת, אליהו עשה פעם אחת. ואילו משה רבנו עשה את זה כמו שראינו כמה פעמים, עד שזה היה ביחד 120 יום כמניין שנותיו. אבל אצל בני אדם אחרים זה לא ברמה כזאת של בלי לאכול ובלי לשתות. אבל יש אפשרויות של עלייה רוחנית. אנחנו מוצאים באמת בכתבי האריזל, בספר שער רוח הקודש, שבדורות קדמונים היו הרבה צדיקים שהיו נוהגים פעם בשנה לצום 40 יום ו-40 יום, אבל לא עם הלילות, היו אוכלים בלילות, אבל רצוף כמעט 40 יום. למה אני אומר כמעט? כי שבתות כן היו אוכלים, ראש חודש כן היו אוכלים, אז עם הפסקות של שבת וראש חודש. אבל חוץ מזה, היו צמים 40 יום, אם יש עוד יום שאסור לצום באמצע, מדלגים אותו. ומעניין שמתי הם היו עושים את זה? בימי השובבים, שזה הימים של פרשיות שמות והרה, בו משלח יתרו משפטים. אז ימי החול שלהם זה שש שבועות, ימי החול שלהם זה למדווה ויום. ויש גם ראש חודש באמצע, זה קצת פחות. אז מוסיפים להשלים עוד קצת מאחרי פרשת משפטים. אבל זה בדיוק בזמן שקוראים את מה שכתוב בתורה על משה רבנו, לראשונה את ה-40 יום ו-40 לילה שהוא עשה את זה. אז במה זה מתבטא עלייה רוחנית? מי שלמה אותם צדיקים, כמו שכותב האריז"ל, שהיו צמים 40 יום, רק בלי הלילות, אז זה כבר דומה מאוד למה שעשה משה רבנו, כמובן רחוק מאוד, ההבדל בין 40 יום בלי לילות ל-40 יום ולילה רצופים, אבל בכל אופן דומה. אבל כשאנחנו מדברים על ימינו שגם את זה לא יכולים לעשות, אז במה כן? איחוד המחשבה להשם יתברך. איחוד המעשים להשם יתברך. כל אדם צריך להשתדל שיהיה לו זמנים שבהם הוא מייחד ביותר את מחשבתו להשם יתברך. בהם הוא מייחד יותר את מעשיו להשם יתברך. כל אחד כפי יכולתו כמה הזמנים האלו, ובאיזה עוצמה של איחוד. ואם אדם יאמר, מה הדמיון בכלל בין איחוד המחשבה לבין לעלות להשם יתברך אל תוך הענן, 40 יום ו-40 לילה? אומר הגר"א, דבר נורא. אלמלא שכתב אותו הגר"א, לא היינו יכולים להגיד כזה דבר. אומר הגר"א, גם אצל משה רבנו, ב-40 יום ו-40 לילה האלו, מה היה עיקר המשמעות של הדבר? היה לו באותם הימים עליית הנשמה על ידי איחוד המחשבה בעוצמה נוראה, פי מיליארדים ממה שאנחנו יכולים לתאר. אבל זה היה העיקר. החלק שהוא 40 יום ו-40 לילה לא אכל, זה היה כמו הכנה לזה. אבל הדרגה עצמה מה הייתה? ייחוד המחשבה ועליית הנשמה שעל ידי זה לדרגה יותר גבוהה. וזה אומר הגר"א, כל אדם יכול לעשות. לייחד את מחשבתו להשם יתברך ולהעלות את נשמתו על ידי זה. ואומר הגר"א בלשון חריפה מאוד. והוא רגע לזוהר פרשת פקודי תפתת זין עמוד ב'. וזה סוד כל העליות, שהוא עליות הנשמה במחשבתה, והוא סוד כל העליות. אומר לנו הגר"א כאן כלל גדול, כל המושג עלייה רוחנית, מהו? אז כל התקדמות רוחנית היא עלייה רוחנית. אבל עלייה שאפשר להגדיר אותה באמת כשינוי מהותי של הדרגה של האדם. מהפך בדרגה של האדם, מהו? אומר הגר"א, וזה סוד כל העליות, שהוא עליית הנשמה במחשבתה. והוא סוד כל העליות, עד כאן דבריו. כדי להבין את פוש דבריו, נגיד בלי נדר, כמה הקדמות קצרות מדברי ראשי המקובלים מכמה דורות. הדבר האחד, אומר בספר שמן ססון של רבי ססון פרסיאדו זצ"ל, בפירושו לסידור הרשש הנקרא פתח עיניים, בדף ת' עמוד א', אומר, יש דבר ידוע שנקרא תפילות על פי כוונות הקבלה. דבר נשגב מאוד שראשי המקובלים היו עושים אותו שעות רבות. מה עניינם של הכוונות האלו? אומר השמן ססון, ספרו פתח עיניים. העיקר של הכוונות האלו שורשם, דבר ראשון, להעלות את הנשמה לעולמות העליונים. והוא מראה מקום לכתבי האריז"ל, קצת הדרכה איך עושים את זה. ואז כשנשמתו למעלה, שם נשמתו פועלת על ידי הכוונות. ואם יאמר האדם, היכן מצינו כזה דבר שהאדם יכול להעלות את נשמתו? הוא אומר, הרי בשינה מבואר באריז"ל, שחלק גדול מהנשמה עולה למעלה, ואם אדם זוכה אומר אריזל, נשמתו שם למעלה, לומדת במטיבת הדרכייה. ואדם יכול לומר בפרי עץ חיים, רב חיים ויטל זה ספר פרי עץ חיים בשם אריזל, שאדם יכול ללמוד שם, מה שפה ב-80 שנה הוא לא יכול ללמוד, בשעה אחת שמה, אדם יכול ללמוד מה שפה 80 שנה הוא לא יכול להספיק ללמוד. וכך כתוב גם בביאור הגר"א לספר משלי. אומר השם בצסון, גם בהקיץ, מי שזוכה יודע לעשות את זה באופן חלקי לכל הפחות. בשינה זה יכול להיות מעוצמה יותר חזקה, אבל גם בהקיץ יש דרכים לעשות את זה. איך ייתכן לעשות את זה בהקיץ? אומר בספר שערי קדושה של רב חיים ויטל זצ"ל, שמיסודות הקבלה לדעת שהמחשבה של האדם זה מציאות רוחנית. כשהאדם חושב בתורה, חושב בדבקות בהשם יתברך, יש מציאות רוחנית שנקראת מחשבה שעולה ללמעלה. עד אחד הדברים מגיעים שאומר הזוהר בפרשת ויקהל דף רש י"ז עמוד א', שהמחשבה הזאת שעולה למעלה יש לה דמות רוחנית, יש לה דיוקן, והדיוקן שלה נראה כמו הדיוקן של האדם שחשב את אותה המחשבה. ועל זה אומר הגר"א, בשעה שהמחשבה עולה ללמעלה, יחד עם המחשבה אפשר לצרף אליה חלק מהנשמה, ואז החלק הזה של הנשמה נמצא למעלה. זה הוא אומר, וזה סוד כל העליות, שהוא עליות הנשמה במחשבתה, והוא סוד כל העליות. אצל משה רבנו זה היה בדרגות שאין לנו יכולת לדמיין אפילו על איזה עוצמות זה היה מדובר. אבל גם אנחנו כולנו יכולים, כל אחד כפי דרגתו, כפי שיעורו, לעשות את הדבר הזה. איך עושים? כשאתה מתפלל, תכוון לחבר את נשמתך על השם יתברך. כמו שאמרה חנה הנביאה, אמא של שמואל הנביא, בספר שמואל א' פרק א', אלי הכהן, ואשפוך את נפשי לפני השם. כשאתה לומד, תתרכז במחשבתך חזק בתורה, מתוך ידיעה שזה תורת השם, ותכוון שאתה רוצה שנשמתך תעלה ותתחבר כמה שיותר אל השם יתברך על ידי לימוד התורה הזה. בספר ישעיהו פרק ו', פסוק ח' כתוב, השם, כיוונוך לשמך ולזכרך תאוות נפש. אומר ישעיהו הנביא להשם יתברך, אנחנו מקווים אליך לשמך ולזכרך תאוות נפש. יש לנו השתוקקות חזקה להתקרב אליך. זה בפרק ו' פסוק ח'. ובפסוק הבא, פסוק ט', אומר ישעיהו הנביא כך, נפשי הביתיך בלילה, אף רוחי בקרבי אשחרקה. לפי הפשט הפשוט בפסוק, מדבר כאן ישעיהו הנביא על ארבעה שהם השם יתברך, הגוף של ישעיהו הנביא, נפשו של ישעיהו הנביא ורוחו של ישעיהו הנביא. ואומר הגוף של ישעיהו הנביא אל השם יתברך, נפשי הביתיך בלילה, אף רוחי בקרבי אשחרקה. הגוף של ישעיהו הנביא, הפה שלו, מספר להשם יתברך. אז זה שתיים, השם יתברך השומע, והגוף של ישעיהו הנביא המדבר. הוא מספר לו על שתיים נוספים שהם, הנפש והרוח של ישעיהו הנביא, איך הם משתוקקים להשם יתברך. נפשי הביתיך בלילה, אף רוחי בקרבי אשחרקה. אבל הזוהר בפרשת ויקרא, בחומש ויקרא, דף סמכת עמוד א', אומר הזוהר, שיש קושי בלשון הפסוק, כיוון שכמו שזה מסודר לכאורה, ארבעה, המדבר והשומע, גופו של ישעיהו הנביא המדבר, והשם ברך שומע. והוא מספר לו, ישעיהו על שתיים, הנפש והרוח. אז היה צריך לומר, נפשי איבה אותך, רוחי משחרר אותך. עונה הזוהר, שהפירוש בפסוק בדרך דרש, הוא פירוש אחר. וכך הפירוש. אומר ישעיהו הנביא לנפשו, נפשי תשמעי, הבאתיך בלילה. חלק שני, רוחי תשמע, בקרבי השחרקה. ומה הפירוש של הדברים? אומר הזוהר דבר נורא, יש לנו מצוות עשה דאורייתא, ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, כמו שכתוב בפרשת ואתחנן בקריאת שמע. אומר הרמב"ם בספר המצוות שהכוונה של הפסוק הזה שהאדם חייב, שהתענוג הכי גדול שיש לו בחיים יהיה להתקרב להשם בתפילה, בלימוד, כל מה שהוא מרגיש שמחבר אותו לשם בך, קיום המצוות, זהירות מעבירות. אם יש לאדם דבר שהוא מתענג בו יותר מאשר בקרבת השם, אז הוא עדיין לא קיים את המצווה הזאת. כי המצווה הזאת, מה נאמר בה? ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, עשי הכל. אומר הזוהר, אבל יש כאן עוד כוונה. אומר הזוהר, יש אור אלוקי מהשם יתברך שנכנס בתוך הנשמה של כל יהודי. הנשמה נחלקת לחמישה חלקים שהם נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה. אף על פי שכתוב בשער הגלגולים, הקדמת את זין מהמערכו בשם האריזל, שבדורות אלו הרבה מאוד בני אדם שיש להם רק נפש, לא זכו ליותר מזה, לרוח, נשמה, חיה ויחידה. אבל גם הנפש עצמה, אומר המערכו, נחלקת. נפש דנפש, רוח דנפש, נשמה דנפש, חיה דנפש, יחידה דנפש. בתוך כל החלקים האלו מתלבש אור אלוקי. ולכן, מכלל כוונת המצווה של אהבת השם, אדם צריך לאהוב את השם כמו שהוא אוהב את נפשו. תיקח אפילו את האדם הכי מגושם. כמה הוא אוהב את הנפש שלו? מקסימום. מה הוא מוכן לעשות כדי שהנפש שלו לא תסבול? הכל. אין אהבה יותר גדולה כמעט בעולם מהאהבה שאדם אוהב את נפשו. אומר הזוהר, אדם כך צריך להגיש את אהבת השם, שזה הפנימיות של נשמתו. יש ביטוי בנביא בספר ישעיהו, צור ישראל. מה הכוונה? שזה עומק הנשמה של עם ישראל. אז זה אומר הפסוק, נפשי, הוא מדבר אל ההערה האלוקית המתלבשת בנפש, הבאתיך בלילה. אף רוחי מדבר אל ההערה האלוקית שמתלבשת בתוך רוחו של האדם, בקרבי השחרקה. וכשהאדם הולך בדרך הזאת, העליות הרוחניות האלו נותנות לאדם עוצמות, כוחות נפש, תעצומות נפש שאי אפשר לתאר. מצד אחד האדם צריך להשתדל כמה שיותר זמן להחזיק מעמד בעלייה הרוחנית. אבל מצד שני יש דברים שאי אפשר הרבה זמן לעשות אותם. אבל גם אם עושים אותם רק תקופה קצרה, רק זמן קצר, הם גם משפיעים לכל הזמן ולכל החיים. משה רבנו עלה, כמו שאמרנו, 40 יום ו-40 לילה כמה פעמים. בפעם האחרונה, אז הוא הגיע לשיא הדרגות, הוא ביקש להשם יתברך על זה, הראה נינה את כבודיך. ואז היה המעמד של י"ג מידות, שבסופו נאמר, ויאמר הנה אנוכי כורת ברית, נגד כל עמך אעשה נפלאות, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה השם, כי נורא הוא אשר אני עושה עמך. אומרת על זה הגמרא בראש השנה דף י"ז עמוד ב', ברית כרותה לי"ג מידות של רחמים שהן לא חוזרות ריקם. כי הכוח של התפילה הזאת כל כך גדול, כי זה נאמר בשעת הקרבת השם הכי גדולה שהיה. ואז שמשה רבנו ירד למטה, היה לו קרני הוד. כמו שכתוב בסוף פרשת כי תישא. והיא ברדת משה מהר סיני, ושני לוחות העדות ביד משה ברדתו מן ההר. ומשה לא ידע כי קרן אור פניו מדברו איתו. וירא אהרון וכל בני ישראל את משה, והנה קרן אור פניו, ויראו מגשת אליו, וכולי. אחר כך, ויחל משה מדבר איתם, ויתן על פניו מסווה. ובבוא משה לפני אדוני לדבר איתו, יסיר את המסווה עד צאתו, ויצא ודיבר על בני ישראל את אשר יצווה. וזה נשאר לכל השנים, קרוב ל-40 שנה. האור הזה שדבק בו, בהיותו כל כך בקרבת השם, נשאר כל ימיו. ולא רק שנשאר כל ימיו, כשכתוב בפרשת פנחס על הציווי של השם באח למשה רבנו למנות את יהושע לממשיך, אז כתוב שמה, ונתת מהודך עליו למען ישמעו כל הדת בני ישראל. ועל זה אומרת הגמרא בבבא בתרא דף ע"ה עמוד א', פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה. היה גם ליהושע קרני הוד, רק לא באותה עוצמה כמו משה רבנו. אבל מאיפה הוא קיבל את זה? ממשה רבנו, השם בר ציווה את משה, ונתת מהודך עליו למען ישמעו כל הדת מישראל, שזה יגרום שכולם ישמעו לו, הם רואים עליו קרני הוד. מה אנחנו רואים? אפילו שכבר משה רבנו ירד מלמעלה, אבל מה שהיה למעלה דבק בו האור האלוקי, זה נשאר לכל ימיו, והמשיך גם לממשיך שלו. ולא זו בלבד, אלא אומרת הגמרא בחגיגה דף ט"ז עמוד א', שגם עד הנשיאים בדורות הבאים מדור לדור, עד זמן הגמרא אפילו, היה בחינה מסוימת של קרני הוד כאלו, שלכן אומרת הגמרא שהיה אסור להסתכל בפני נשיא, כמו שאצל משה רבנו ראינו שהוא שם מסווה, כדי שלא ייהנו בחינם מהאור האלוקי הזה. אז מכאן יש לנו ללמוד, לפעמים אדם זוכה לעלייה רוחנית זמן מסוים, שעות מסוימות, דקות מסוימות, ימים אחדים, שבועות אחדים, ולא מצליח להחזיק עם זה מעמד לתמיד. אז לא יחשוב טוב, אז היה הכל מיותר, לא. זה משאיר עליו אורות אלוקים לכל החיים בעולם הזה ובעולם הבא ולדורי דורות. כמובן, מה שאדם יכול לשמור, להמשיך את העלייה הרוחנית כמה שיותר, זה הכי חשוב, אבל גם יש דרגות גבוהות שהוא לא יכול כל הזמן איתם להיות. אומר הבעל שם טוב זצל שיש דרגות רוחניות שאי אפשר כל הזמן להיות איתם. זה סוד מה שכתוב בנביא, עניין רצו ושוב. בספר יחזקאל, פרק א', פסוק י' כתוב, והחיות רצו ושוב כמראה הבזק. כמובן שם מדובר על דברים הרבה יותר גבוהים, מדובר על מלאכים, אבל בכל אופן אומר הבעל שם טוב שזה בא ללמד. שיש גם בעליות הרוחניות דרגות שאי אפשר כל הזמן. מוכרחים עולה ויורד, עולה ויורד. אבל לא שלרדת חס וחלילה לתהום, לא חס וחלילה להידרדר, אבל לא להיבהל מזה. אבל כל דרגה שאפשר להיות יציב בה, זה הדבר הכי חשוב. כמו שכתוב בתהילים בפרק ד', מי יעלה בהר השם ומי יקום במקום קודשו? נקי כפיים ובר לבב, אשר לא נשא לשווא נפשי ולא נשבע למרמה, אומר הגר"א מווילנה. זה השתי דרגות, מי יעלה בהר השם? זה יש הרבה עולים, אבל הוא מי יקום במקום קודשו? להיות יציב, להישאר בעלייה תמיד. כמה שיותר להשתדל, שכמה שיותר מעלייה תהיה תמיד. אבל גם אם אדם רואה שיש דרגה שהוא לא יכול להחזיק בה תמיד, לא יגיד לכן אני לא אעשה את זה בכלל. כשאתה יכול לעשות, תעשה את זה. ואז האדם זוכה לדברים שהזכרנו קודם. מהגרר, וזה סוד כל העליות, שהוא עליות הנשמה במחשבתה, והוא סוד כל העליות. נפשי הביטיחה בלילה, אף רוחי בקרבי השחריקה. זו בחינה גבוהה מאוד, שאדם יזכה לרגשות חזקים של נפשי הביטיחה בלילה, אף רוחי בקרבי השחריקה. שם יעזור, יזכה כולנו לישועות מפלות לבבך בכל עניינים, יזכה כולנו לבניין המקדש, ולביאת משיח צדקן ברבנו אמן, נהיה דבוקים ומחוברים, לשם באח ולתורה הקדושה. כל טוב והרבה הצלחה.